ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, ראינו דברים יפים בשבוע שעבר על ההכתרה של היום הראשון, ובעיקר דיברנו על כוח התפילה, על הדבר המיוחד הזה של חנה, ואני חושב שזה היסוד הגדול של ראש השנה, ההכנות לראש השנה גם. אני אומר לכל אחד, אני חוזר על זה עשרות פעמים, לא להיפגש עם המחזור בפעם הראשונה בליל ראש השנה. זה הפסד, זה הפסד עצום. כל דיוק וכל עניין וכל דבר, הוא פשוט עולם ומלואו. אני בהקשר אחר מנסה לגמור איזה משהו שככה ברודף אחרי עצמי, משהו שאני כותב. אז גם כן בהתבוננות בכמה דברים בתפילות, זה פשוט דברים שאנחנו מתפללים אותם הרבה שנים, ופתאום אנחנו רואים, עד כמה זה מיוחד, עד כמה זה להשקיע בדבר הזה. אז דיברנו בשבוע שעבר על הכוח של התפילה, ראינו מה שמופיע בגמרא במגילה, ובכל אופן דיברנו על איזושהי תוספת, על כמה יש בה, על כמה יש בהפטרה הזאת בכוח המיוחד של התפילה. ראינו שחז"ל הזכירו פקידה, זכירה, אלה הדברים שמופיעים, ואנחנו הוספנו את העניין של ראש השנה הוא יום תפילה. מה קורה ביחס ליום השני? בדף שלפנינו, שוב אני חוזר, זה המקור לכל העניינים כולם, הפטרת היום השני של ראש השנה, יסוד הזיכרון, כך כתוב בגמרא בלמד א' במגילה, בראש השנה בחודש השביעי ומפטירים הבן יקיר לי אפרים, ויש אומרים והשם פקד את שרה, כמו שאנחנו נוהגים, ומפטירים בחנה, והעידנה דאיקרא תרי יומי, יום הקמה כיש אומרים, שמה והשם פקד את שרה ומפטירים בחנה, למחר והאלוקים נישא את אברהם, ומפטירין הבן יקיר לי אפרים. זאת אומרת שההפטרה הזאת היא מלכתחילה נועדה לראש השנה. כי הגמרא אומרת בראש השנה בחודש השביעי באחד לחודש, ומפטירין הבן יקיר לי אפרים, מובא דעה של היש אומרים, ואז אנחנו חוזרים לבוא ולומר, כשיש לנו יומיים, אז ממילא ביום הראשון והשם פקד את שרה, ביום השני והאלוקים נישא את אברהם, ביום הראשון הפטרת חנה, ביום השני הבן יקיר לי אפרים.
יש סיבה שזה דווקא ביום השני?
מה?
יש סיבה שזה דווקא ביום השני?
כן, תכף נראה. רש"י אומר, הבן יקיר לי אפרים, משום זכור אזכרנו רחם הרחמנו. אומר הרמב״ם הלכות תפילה, יש פה את המקור. בראש השנה קוראים בחודש השביעי באחד לחודש. ומנעד פשוט, כי זה הדין מלכתחילה בגמרא, ומנעד פשוט שקוראים ביום הראשון והשם פקד את שרה, ומפטירים באיש אחד מן הרמתי, ובשני קוראים ואה אלוקים נישא את אברהם, ומפטירין הבן יקיר לי אפרים. עטור, עברנו 400 שנה אחרי הרמב״ם, בשני מתפללים ותוקים כמו בראשון, וקוראים בפרשת וירא אליו מנווה האלוקים נישא את אברהם, עד סוף הסדרה, ומפטיר קורא כמו אתמול, קורבנות היום בפרשת פנחס, ומפטיר בירמיה כה אמר השם, מצא חן במדבר עד הבן יקיר לי אפרים. שימו לב להתפתחות של העניין הזה, ההתפתחות של העניין הזה היא כזו שהוא לא סתם אומר מפטירין הבן יקיר לי אפרים, אלא הטור אומר כה אמר השם מצחן במדבר, וממילא ואז עד הבן יקיר לי אפרים וכולי וכולי. למה זה? הבית יוסף למד טוב את רש"י. הבית יוסף אומר מפני שחובת היום להזכיר זיכרונו, וכתיב בהוקרא זכור אזכרנו עוד. הבן יקיר לי אפרים ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. וכן בפרישה בשם הרן. אומר לנו השולחן ערוך עוד הגדרה, הוא מפטיר בירמיהו למד א' א', כה אמר השם מצחן במדבר, עד הבן יכיר לי אפרים. אומר ארוך השולחן, שוב חוזר על אותו עניין, ומפטיר ביום השני, כה אמר השם מצחן במדבר, עד הבן יכיר לי אפרים, תכתיב שם זכור הזכרנו עוד, לזכר זיכרונות דראש השנה. עכשיו זה, אני אומר עוד פעם, זה הכל חזל, זה רשי, זה שולחן ארוך, גדולי ועצומי עולם, מה אנחנו כאילו, אנחנו צריכים לכאורה להסתפק בזה, ולהגיד שזה כל העניין. אבל מה נעשה שאי אפשר להסתפק בזה? וזה משונה, למה הם לא אמרו את זה, למה הם לא דיברו על העניינים הללו. אבל ברגע שאתה מסתכל בהפטרה, אתה מבקש כמובן לומר, ירמיהו למד א', אתה מבקש לבוא ולומר כמה וכמה דברים. עכשיו, בואו טיפ-טיפה נפרט ונתבונן. אם בשבוע שעבר למדנו פרק לשמואל שהוא כל כך מוכר וכל כך ידוע, בואו נאמר שבירמיהו למד א' זה קצת פחות אפשר לומר את העניין הזה. בדרך כלל, ירמיהו נבואות קשות. ספר ירמיהו הוא ספר קשה, נחשוב לרגע שירמיהו מתנבא ב-55 השנים האחרונות לפני חורבן בית ראשון, המצב לא סימפטי. זאת אומרת, יכול להיות שעוד קפה נאמן היה פתוח ברחוב יפו וישבו שם אנשים, אבל עומד ירמיהו ואומר, חבר'ה, הולך להיות חורבן, והולך להיות ככה, ויכול להיות שהוא גם הלך פה, במקומות שאנחנו יושבים בהם, והוא אמר את הנבואות האלה, חבר'ה, תתעוררו, מי יודע מה ילך. יש איזה דבר מאוד מעניין, שמפרק למד עד פרק למד ג' בירמיהו, בהפתעה גמורה אלו נבואות נחמה. זאת אומרת, מפרק למד, הדבר אשר היה, כה אמר השם אלוקי ישראל, כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך את ספר, כי הנה ימים באים נאום השם ושבתי את שבות עמי ישראל, ויהודה אמר השם, והשיבותים אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוע. זאת אומרת, בתוך כל הקטסטרופה של החורבן, בתוך כל הדברים הנוראים, מתחילים להגיע, הקדוש ברוך הוא אומר לי, ירמיהו, תשמע, תכתוב, תראה, וכו' וכו'. כל חרדה שמענו, ואתה אל תירא עבדי יעקב, הנני מושיעך מרחוק, זרעך מארץ שביה, ושב יעקב, ושקט ושאנן, הנני שב שבות אוהלי יעקב, ונבנתה עיר על תילה. מפה כמובן רבי שלמה אלקבץ לקח את הביטוי המיוחד של ונבנתה עיר על תילה שאנחנו אומרים בלך דודי. בקיצור, משהו מאוד מפתיע, 4 פרקים, למד, למד א', למד ב', למד ג', שעוסקים בענייני נחמה בספר ירמיהו. אז עכשיו, בואו נתבונן לרגע, אני מקווה יש פה תנכים וכולי, בואו נראה מה יש פה. ואני חושב שמה שיש פה, גם היום, כמו שבשבוע שעבר זכינו בשיפולי גלימתם של, של, של חז"ל, להוסיף איזה הרגש, את העניין של התפילה שבא לידי ביטוי בהפטרה, אני חושב שגם היום אנחנו יכולים למצוא עוד איזושהי נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית ליום השני של ראש השנה. איך זה מתחיל? כה אמר השם מצחן במדבר עם שרידי חרב הלוך להרגיעו ישראל. רומן, מתפתח רומן בין קודש הבריחו לבין כנסת ישראל, מצחן במדבר עם שרידי חרב ויצאו ממצרים, היו משועבדים, הלוך להרגיעו ישראל. מרחוק השם נראה לי, בברסלב כתוב באחד המקומות שזה כל העבודה של ראש השנה, מרחוק השם נראה לי, ובכסל יום חגינו וכולי, לא נעסוק בזה כרגע, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתי חסד. זאת אומרת, משכתי אותך, עם ישראל הולך רק אחרי הקדוש ברוך הוא, מושכני אחריך נרוצה. עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך, את תמתחי את האור על התופים, ויצאת במחול משחקים. ומה זה ארץ ישראל, עוד איתי חרמים בערי שומרון, נטעו נוטים וחילינו. זאת אומרת, לא רק שימתעו, אלא גם יחללו את הכרם. קראנו לפני שבוע, מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה וישחרר ככנו. לחלל את הכרם זה מושג, זה עניין משמעותי. לא חלילה לחלל מלשון חולי, אלא לעשות אותו במה שצריך. כי יש יום קראו נוצרים, נוצרים זה לא אלא נוצרים זה שומרים, נוצרים כאן זה במשמעות של שומרים, בהר אפרים קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו. כי הוא אמר השם, מתחילה פה תהלוכה, מתחילה כאן תהלוכה לכיוון ארץ ישראל. רונו ליעקב שמחה וצהלו בראש גויים, השמיעו הללו ואמרו, הושע השם את עמך את שארית ישראל, הנני מביא אותם מארץ צפון, וקיבצתי מיער קטעי ארץ. יצא לי כמה פעמים להיפגש ברחבת הכותל עם אנשים, ואז אומרים, מה, אלה אנשים שבאים לכותל, אחד בא עם מכנסיים כאלה, אחד בא עם פה, אני אומר להם, מה אתם חושבים שתהיה גאולה, כולם יבואו עם ספודיקים וקפוטות של גור? מה יהיה? אחד יבוא עם מכנסי התעמלות, אחד יבוא עם פיג'אמה, כל אחד בא ממקום אחר. זה מה שמתואר פה. הנני מביא אותם מארץ צפון, וקיבצתי מיער קטעי ארץ, בם, עיוור ופיסח, הרע ויולדת יחדיו, קהל גדול ישובו הנה. אבל איזה התרגשות תהיה. בבכי יבואו, ובתחנונים הובילם, הוליכם אל נחל מים בדרך ישר, לא ייקשנו בה, כי הייתי לישראל לאב ואפריים, אפריים ביטוי לכל עם ישראל, בכורי הוא. שמעו דבר השם, אמרו מזרעי ישראל, כי פדה השם את יעקב, תיפתח מהדורת חדשות. אתם יודעים מה קרה? הקדוש ברוך הוא מקבץ גלויות, כי פדה השם את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ובאו ורננו במרום ציון, ונערו אל טוב השם על דגן ועל תירוש, והייתה נפשם כגן רווה, אז תשמח בתולה ומחול, וריבתי נפש הכהנים דשן. כה אמר השם, בקיצור, עד כה אמר השם. יש כאן תיאור של גאולה, וכל אחד שואל את עצמו, גאולה זה עסק לציונים ביום העצמאות. מה זה קשור לראש השונה? מה עכשיו הולך ראש השונה עם גאולה? עכשיו, לא אמרתי פה שום דבר, פשוט קראתי בעברי טייפ, שהסברתי בלשון מדוברת, מה בדיוק כתוב פה? מה נוגע העניין של ראש השנה לגאולה? ראש השנה, תפילה, אימת הדין, בחיות, עקדה, פקידה. אנחנו ביום הזה קוראים על העקדה, אנחנו קוראים על עקדת יצחק, היינו מחפשים איזה פרק של זה, ופה הולך ובא פרק של גאולה. אני חושב שאם מתבוננים...
למה יש הסבר?
מה?
למה יש הרבה פרקים רצוף? הרב אמר שיש איזה הסבר? שמי למד את המדור
הכל? לא, כי אני חושב שתמיד הקדוש ברוך הוא מותיר אותנו אופטימיים. זאת אומרת, תמיד יש כאן נתינת סיכוי, נתינת איזה...
ככה נגמר הספר?
מה?
ככה נגמר הספר?
לא. ירמיהו יש 50 ומשהו פרקים. אבל באמצע, בתוך כל העניין... כן, אבל זה הנביא. הנביא רואה עכשיו, בסדר, אתה יודע מה, אתה שואל שאלה נהדרת, אבל גנבת לי את סוף השיעור, אבל אני מוותר לך. אני חושב שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו, בעזרת השם, איך נבוא לראש השנה השנה? אם אתה גר בעוטף עזה, השקעת בתחילת החורף, זרעת תבואה, הלך איזה ילד, זרק לך עפיפון ושרף לך את הכל. איזה כוח יש לך לבוא להתפלל לפני ריבונו של עולם? אומר לך ירמיהו, שמע, אני בעסק הזה. אני הייתי נביא ב-50 השנים האחרונות לפני החורבן. אתה יודע מה נתתי בעם? אופטימיות. תדעו לכם, עוד תטעו חמים בערי שומרון. נכון.
ואז יש... יבוא ילד ויזרוף לכם אותם.
לא, אבל בסוף יבוא הקדוש ברוך הוא, יבוא שוחט ואתה למלאך המוות וכולי וכולי וכולי. אבל זה חד גדיה אחד גדול. אבל המשמעות היא שירמיהו בתוך כל החושך של הגלות, שלקראת היציאה לגלות, הוא יודע לתת להם אמונה אדירה. וזה מה שמלווה את החיים שלנו. תחשוב לרגע, היינו בניחום אבלים אצל הרב וידר ביום שישי בבוקר. באים לך אנשים, ההוא ניצול שואה, הכיר את האבא שלו. הוא אומר לך, 4 פעמים עמדתי ליד מנגלה. 4 פעמים הוא סימן אותי כך וכך. אדם כזה יכול להיות נורמלי? בסוף אתה פוגש יהודי בן 80 ומשהו, אשתה לא יודע אם חיה, ילדים, נכדים, נינים וכו'. מי ילדתי את כל אלה? מאיפה זה הגיע? מהנבואות האלה של ירמיהו. מנטיעת הביטחון שאנחנו, עכשיו זה לא תמיד, יש גם סיפורים שאין להם אפי אנד. זה לא הכל, לא הכל זה בקיאות.
סיפור של ירמיהו הוא לא אפי אנד בכלל.
בסדר, אני אומר נכון, חורבן וכו' וכו'. אבל העובדה שאנחנו יושבים פה בישיבת הכותל, 50 שנה אחרי מלחמת ששת הימים, 51 שנה, ואם היית מספר את זה לפני 60 שנה, אמרו, תשמע, אתה משוגע לגמרי, מה אתה מדבר בכלל? לא שייך, לא יהיה, לא יקום ולא יבוא. אז יש, אז אני חושב, אני אסביר אחרי זה בסוף, איך זה הולך לראש השנה. אמרתי כבר שגנבת לי את סוף השיעור, אז לפחות נעצור בזה. אז עכשיו אני חוזר עוד פעם. אז בחירת הנבואה מירמיהו, בדרך כלל ספר של נבואות קשות, אבל כאן קטע של נבואות נחמה, איזה ספר נחמות, וירמיהו מצטווה לכתוב את ה, לכתוב את ה, את הדבר הזה ואת העניין הזה, ו, ו, וממילא, אני מציע לפניכם, לא הבאתי פה את כל הפרק, אבל במקור 6, הצעתי כאן איזושהי חלוקה של פרק למד א' בירמיהו. א' עדי, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ו' עד ח', הקדוש ברוך הוא מקבץ את הגלויות, ת' עד י' ג', שמחה תחת יגון, והסיום של ההפטרה, הבכי של רחל, שכמובן מתעכב ונתבונן בו. זאת אומרת, יש כאן תיאור מפורט של תהליך התשובה וקיבוץ גלויות. זה מה שיש פה. עכשיו, אני שואל שאלה קשה. האם יש קשר בין תשובה לבין קיבוץ גלויות? האם יש קשר בין תשובה לבין גאולה? אולי תשובה זה עסק לדוסי, וגאולה זה עסק לציונים.
זהו את התשובה.
מה?
זהו את התשובה.
זהו את התשובה. בסדר גמור. אכן, זהו את התשובה. זה לא רק אורות התשובה, אלא הפשט הוא, כשאדם יוצא מהגלות של עצמו, כשאדם יודע מה האני שלו, מה הנקודה שלו, הוא נמצא במקום שלו, הוא מבצע את התפקיד שלו, זו החזרה בתשובה. זה בדיוק הנקודה של חזרה בתשובה. מה זה חזרה בתשובה? אם עד עכשיו התנדדתי 38 פעמים ב-18, עכשיו התנדד 40, זה העניין של חזרה בתשובה? לא זה העניין, לא זה הסוגיה, לא זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים שאדם יכיר וידע ויהיה אחראי לעצמו. דיברתי בשבת בסעודה השלישית, אז אמרתי שאחד הדברים זה של תשובה, זאת אומרת, הבאתי מתוך אורות התשובה, שאדם יקבל אחריות על עצמו. זה מתאים למה שדיברנו בשבוע שעבר בשיעור על חטא אדם הראשון, שבאמת הוא לא קיבל אחריות. כל הזמן הזיזו את זה לאנשים אחרים, אף אחד לא קבל אחריות. אני אחראי, אז אני מקבל שכר, אני גם מקבל עונש. זה הולך בעניין הזה. עכשיו, בואו תראו איך זה מופיע בתורה. וזה מופיע בתורה במקור מספר 7. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבותי לבביך בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך. יש ברב סולובייצ'יק מהלך גדול מאוד, לשוב אל השם ולשוב עד השם. מה החילוק בין הדברים האלה? לא מענייננו כרגע, אבל ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת וקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך, בכל לבביך ובכל נפשך. ושב השם אלוקיך את שמותך, וריחמך. אבל איך זה הולך? איך הקדוש ברוך הוא שב? ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, תהיה בסיביר. מה היה פה לפני 30 שנה? באו אנשים מרוסיה, מברית המועצות. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, מי האמין בכלל שאנשים האלה יבואו? באו כל מיני אנשים מכל מיני מקומות. משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם יקחך, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה ויטיבך וירבך מאבותיך. מל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. כתוב בספרי חסידות ראשי תיבות אלול, ומל השם אלוקיך את לבבך, לבבך ואת לבב זריך. שימו לב, אלול, כן, את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול. לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ואתה תשוב ושמעת בקול השם, ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, והותירך השם בכל מעשה ידיך, בפרי ביתנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה, כי ישוב השם לסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך. כי תשמע בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך. מסתבר שפרשת התשובה בתורה כורכת, מחברת, עושה קשר בין תשובה לבין גאולה. זה הולך ביחד. זה לא שייך שזה לא הולך ביחד. ויותר מזה, הרמב״ם בהלכות תשובה, תראו במקום מספר 8. ומה מה, מה, מה הוא כותב כאן בצורה מאוד, מאוד מה שכתוב בתורה. כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה. וכבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הם נגאלים, שנאמר והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה ושבת עד השם אלוקיך ושב השם אלוקיך את שבותך וכו' וכו'. יש כאן הסבר פנימי עמוק מה היחס בין שני הדברים הללו. חילקתי לכל אחד, פשוט אין במאגרים הספרים של הרב סולובייצ'יק, אי אפשר, קשה להוציא את זה לדף מקורות. אז הרב סולובייצ'יק שואל את זה בספרו על התשובה, לא מצוין פה, זה עמוד 298, על התשובה עמוד 298. מהו הקשר בין תשובה וקיבוץ גלויות שבביאת המלך המשיח? שאלה זו נשאלה בפי רבים, ויש עליה שתי תשובות. תשובה אחת בפי חכמי ההלכה, ואחרת בפי חכמי הקבלה, שתיהן אמת ושתיהן רבות משמעות. חכמי ההלכה קבעו, וההלכה נפסקה ברמב"ם, כי אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. לעומת זאת ניתנה לנו הבטחה כי סופם של ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגאלים. בפרשת ניצבים מצויים שני הדברים הללו. תחילה כי ישראל יגאלו רק אחר שישובו בתשובה. ושנית, הבטחה כי עד כמה שלא יהיו ישראל חוטאים ורחוקים מהקדוש ברוך הוא, סופם לחזור לארץ ישראל על ידי התשובה. המקובלים, והדברים מובאים בספר הזוהר ובאור החיים, ובמפורש ובמודגש על ידי בעל התניא, באיגרת התשובה שלו, במקום שהוא מדבר על תשובה עילה ותשובת עתה, מה שאנחנו קוראים תשובה מאהבה ותשובה מהירה, ובייחוד על ידי בנו הרבי האמצעי, בספר המעמיק שערי תשובה, לא שערי תשובה של רבינו יונה, אלא שערי תשובה של חב"ד. כי התורה מדברת כאן לא רק בגלות ישראל במובן הגיאוגרפי-פוליטי, אלא גם בגלות היחיד במובנה המטאפיזי-רוחני, החוטא. כל חוטא הוא בגלות, הוא נידח בקצה השמיים, הוא נפוץ בעשרות מקומות, בבחינת והפיצך השם בגויים. גלות היא חוסר בית, והחוטא הוא בן בלי בית. יכול שיהיו לו לחוטא הרמונות, וילות נהדרות, אבל בית אין לו. יהודי אינו יכול למצוא לו בית, אם אין הקדוש ברוך הוא שרוי בו בבית. זה לא סתם שבכל חתונה, זה שמחה שלמה, בונים פה בית, בונה עולם בקניין, השלם זה הבניין. אבל הפשט הוא מה? אין בית, הבית הגדול חסר. כל מה שיש פה לא יכול להיות מלא. החוטאים, אומרים חכמי הקבלה, אינו אישיות אחידה, והם בתמימותם תפסו את הדברים בצורה מעמיקה יותר מהפסיכולוגים המודרניים. הוא אישיות מפוצלת, נפוצה, נידח ונהדף למשל כל רוח. כשחלקו בתחום זה, וחלקו אחר, בתחום אחר. אני לא יודע מי אני, לא יודע מה אני, אני לא יודע מה אני מחפש, אני לא יודע מה אני מבקש, אני לא יודע מה אני רוצה, אני עושה ככה ועושה ככה. החוטא הזה הוא נמצא בגלות, זה לא הוא, הוא לא נמצא עם עצמו, הוא אינו עקבי. הקללה של והפיץ השם אתכם בעמים חלה לא רק על האומה, אלא גם על החוטא היחיד. כישרונותיו, כוחות הנפש שלו, רגשותיו ומחשבותיו, אין להם קשר פנימי. אין נקודה אחת שבה מתמקדת אישיותו. תשובה היא קיבוץ גלויות, שפירושה ייחודה וליחודה, או וליחודה מחדש של האישיות, שנתפצלה לרסיסים בעטיו של החטא. חטא זה החמצה. אנוכי אחתנו מידי תבקשנו. זאת אומרת, כל חטא, מה הפשט שאומרים שבמשחק כדורסל, פלוני יחטיא את הסל. הוא חטא, הוא לא הגיע לייעוד שלו, הכדור היה צריך להגיע לתוך הסל, הוא לא הגיע לשם. אדם שצריך לעשות מצווה, הרב הדרי תמיד היה מזכיר, מה זה לעשות מצווה? יש לך בית מפואר, שלוש קומות. בכניסה לבית יש מנעול, קנית אותו מרב בריאת, שילמת עליו 10,000 שקלים. שן אחת של המפתח לא מתאימה למנעול, אתה בחוץ, הבית סגור. לא יועיל כלום. זה המצווה, המצווה זה אחדות, זה שלמות. הכל צריך להיות לפי הפרטים, לפי העניינים, לפי כל מה שהתורה אומרת לנו. אז מי שלא נמצא בתוך הדבר הזה, הוא מפורק לרסיסים, הוא משהו משומש אצלו. אז תשובה הוא שר לעצמו, הוא אוסף את עצמו, הוא מחבר את עצמו, הוא הופך להיות דבר אחד. כך כותב הרבי האמצעי, כתיב אם יהיה נידחך בקצה השמיים, ישם יקבץ לך השם אלוקיך. ויש להבין איך שייך עניין קיבוץ ביחיד. השריפה והקיבוץ אינו שייך אלא ברבים. ואם שואל הכתוב נידחך, הוא בחינת פיזור ניצוצי חולקו, חלקו אור הנפש אחד במקומות רבים, זרים ורחוקים מאוד. ביטוי שנפוץ בבית מדרשינו. פלויני נמצא בעולם התוהו. מה זאת אומרת פלויני נמצא בעולם התוהו? מרחף בעולמות עליונים, הוא לא יודע מה שנעשה איתו. כי נר השם נשמת אדם, נפש האדם שנברא בצלם אלוקים היא אין סוף, ויש בה עוצמה מרחקים עצומים שבהם נפוצים ניצוצותיה ורסיסיה, עד שצריכים אספה וקיבוץ גם בכל יחיד, וזהו עיקר עניין קיבוץ גלויות כיודע, והוא הנקרא בחינת תשובת התא. זאת אומרת, בחבד על דרך הפנימיות, קפץ נפוצותינו מארבע כנפות הארץ, דבר על האדם, שהאדם יהיה מסודר, יהיה מרוגן, נדע איפה הוא נמצא, איפה ש... יש כל מיני משפטים כאלה, עד איפה שהספרים של האדם מגיעים, שם הוא מגיע, עד איפה שזה, כל אחד עם, עם העניינים שלו, אבל שאדם יהיה מרוגן. יש משמעות רבה למקבילה הזאת שבין גלות וקיבוץ גלויות של כלל ישראל, במובן הפוליטי-גיאוגרפי, במידה מסוימת, אנו רואים אותו אותה בימינו. לא בדיוק כפי שהבטחתנו התורה, אבל התחלה יש כאן של קיבוץ יהודים ממקומות נידחים לבין הגלות וקיבוץ גלויות המטאפיזי הרוחני של החוטא, שבתשובתו הוא בא לקבץ את הניצצות הפזורים של אישיותו הרוחנית כדי לעשותה שוב לאישיות אחת. אז אנחנו רואים את זה בלשון של הרב סולובייצ'יק, עד כמה הדבר הזה הוא מיוחד, עד כמה הדבר הזה הוא תופס מקום ויש לו עניין שזה לא סתם. אז אם אנחנו עכשיו חוזרים להפטרה, אנחנו בכלל מתבוננים עליה באופן אחר לגמרי. מה אפשר לחזור בתשובה? לחזור בתשובה זה שכל אחד חוזר למקום שלו. מה יותר טבעי מארץ ישראל כמקום של עם ישראל? זה המקום הטבעי, זה שיא התשובה, זה מה שיכול להיות. זה הדבר הכי פרקטי, הכי בסיסי. אז החידוש היותר גדול הוא, תחשבו, אנחנו נמצאים בין תפילת שחרית לתפילת מוסף. עומדים להתפלל מוסף, על מה לבקש מהקדוש ברוך הוא. אז אומרים לנו, תשמעו, נכון שקראנו בבוקר על עקדת יצחק, אין לנו הפטרה שמתאימה לעקדת יצחק. יש פה זיכרונות, יש פה פקדונות, אבל אולי יש פה משהו שבא ואומר, בואו נתפלל שעם ישראל יחזור בתשובה. מה פשוט יחזור בתשובה? אין ישראל מתכנסים אלא עם הגלויות שלהם. זאת אומרת, שיהיה פה איזה תהליך, שבסופו של דבר לא רק היחיד יבוא לידי תיקון שלו, אלא כל האומה, כולם, כל עם ישראל, כל ארץ ישראל יקבלו את התפקיד האמיתי והנכון. תראו את בעל העקידה, רבי יצחק הרמה, בעל העקידת יצחק, ואחרי זה נראה את הדברים של הרב באורות התשובה. אמנם, אני במקור 9, אחר שזכר אופן הופכם אל הדרך, והגיעם אל תכלית הריחוק בו, סידר למולו תיקון התשובה. זה, אני חושב שזה השער האחרון. יש 100 שערים בעקדת יצחק על התורה, אני חושב שזה השער האחרון. אז סידר למולו תיקון התשובה הנאותה לו, על הדרך שסידרנוה בהקדמה, והיא החשובה הכוללת אל הכלל, כמו שהנסיגה גם היא הגיעה אל הכלל, ואמר, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכלל אשר נתתי לפניך, ואשר אותה אל לבביך, ושבתה עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, ירצה, כאשר יגיעך תכלית הריחוק מעל השם אלוקיך. זהו, אתה תתרחק במקסימום כבר, אתה עם שתי רגליים מבחוץ, אין מה לעשות. אשר, נחמתו נתרחקת גם כן מעל אדמתך, הרי, ולא תקיא אתכם הארץ, עושים פה כל מיני עניינים, זה נקרא מצעד כזה, וזה נקרא דבר כזה. על זה התורה כותבת שהארץ עלולה להקיא אותן. אז מה הפשט של הדברים הללו? אז ממילא, כי ירצה כאשר יגיעך תכלית הריחוק מעל השם אלוקיך, אשר מחמתו נתרחקת גם כן מעל אדמתך, כי אם תשמעו בקול, אם בחוקותיי תלכו, אז מה כתוב? ונתתי כשמכם ביתם, ונתנה ארץ יבולה, וצסבית, ייתן פריו, וישיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לסוף, ומשבתם לבטח בארצכם. אמריקה, הכל יהיה פלא פלאים. לא אמריקה, באמריקה אומרים ארץ ישראל, כמובן. אבל לכאורה הכל נעים והכל נחמד. אבל מה? אני קורא שוב. כאשר הגיעך תכלית הרחוק מעל השם אלוקיך, אשר מחמתו נתרחקת גם כן מעל אדמתך, ונתן ממך כל טובותיך, הנה יהיה התיקון לזה, יהיה התיקון לך מה שאמרנו למעלה, שהוא תיקון הולכי דרכים בטעותם ללכת הפך המגמה, חזרת נעים לאחוריהם ממש, עם התמדת ההליכה, כי היא עצמה סוד התשובה, ולזה והשבותיי לבביך. מה אתה צריך להשיב את הלב? כי סיבת ריחוקך לא היה רק במה שפנית העורף אל אלוקיך, ובמצב בו הרבית הנסיעותיך יום יום, עד הגיעך אל תכלית הרוחק ממנו. וכשהיצא הייעוצה לישועתך שתחזור בך ושמת פניך אל השם לוקחה ושמתה בקולה שיקרא אליך, ותתמיד ההליכה אל כל קריאתו הלוך וקרוב עד שתגיע. והנה כשיסור הריחוק ממך לבינו, יסור גם הפיזור אשר בין קצתכם לקצתכם. פלא פלאים, אם אתה מתקרב לריבונו של עולם, אז אתה מתקרב אליו, הוא מתקרב אליו, וזה מתקרב לזה. הקרבה הזאת פועלת ומשפיעה על הכל. גם ריחוקכם מארצכם, אז גם תתקרבו לארץ. כמו שאמר ושב, השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מיהיה נידחה וביאך אל הארץ, ומל השם אלוקיך, וזה עניין מעולה מאוד, מכוונות התשובה וסודה יותר שזכרנו ראשון. זאת אומרת, הוא אומר שיש פה איזשהו עניין מיוחד, יש פה איזה דבר שהוא לא דבר רגיל, שהוא באמת נותן אפשרות, נותן יכולת של קרבה, של חיבור, של קרבה של האדם אל עצמו, של קרבה של האדם אל חברו, של קרבה של האדם אל ארצו, וכולי וכולי וכולי, וכמובן ההמשך ברור וידוע. ראש השנה זה יום של תפילה, כמו שראינו בשבוע שעבר, אבל זה לא סתם תפילה. זה תפילה על תשובה. זאת אומרת, תשובה אמיתית, אם באמת עושים אותה, היא מקרבת את הגאולה, היא מביאה לקיבוץ גלויות. ושימו לב שבתפילת 18, ברגע שמתחילות הבקשות הלאומיות, איך בנויה 18? שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, לא נוגעים בהן. אחרי זה מה יש לנו? אתה חונן לאדם דעת, השיבנו אבינו, סלח לנו מלכנו, ראינה ועוניינו ורפאינו. חרפאינו ברך עלינו. אז עכשיו, מה יש פה? זאת אומרת, הברכה הראשונה, שלושת הראשונות, ודאי, אחרי זה שיש לנו, יש לנו בקשה על מה? על דעת, על תורה וסליחה, זה פשוט. אחרי זה יש ברכה על רפואה ועל פרנסה. רפאינו ברך עלינו. מה מתחיל מיד אחר כך? תקע בשופר גדול לחירותינו. כי אכפת לנו, זה מעניין אותנו. השאלה מה אנחנו יכולים לעשות ואיך אפשר לפעול. אז זה, אני חושב שירמיהו מלמד אותנו שכל מי שזוכה בקרבת השם, גם בערב החורבן, גם במצבים קשים, יכול לחולל גדולות ונפלאות. זה נותן המון כוח לפני התפילה. המון כוח לפני התפילה. אומר לך, תשמע, ירמיהו היה במצב הרבה יותר גרוע ממך, ותראה איך הוא הרים את כל עם ישראל. נכון, הוא היה נביא. ברור שהיה נביא זה משהו אחר. אבל מה עשו פה, איך פעלו פה וכולי וכולי. אני לא יכול בחמש דקות שנותרו לנו שלא לדבר על רחל שמסיימת את ההפטרה הזאת. כי קראנו את החלק של קיבוץ גלויות, שאלות, הערות, מוספות. וגם אם יש, בואו תראו שנייה את תיאורות התשובה בעשר. הערת התשובה ישנה בישראל. התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונותיה. באמת אור של תשובה יש בה. באמת הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה. ושבתה עד השם, וכי תשוב אל השם אלוקיך. התשובה היא תשובה פנימית, אלא שהיא מכוסה בהרבה מסכים חוצצים, ואין כוח ושום עיכוב ומניעת השלמה לעכב את האור העליון מהופיע עליהם. אז אז גם הרב כותב כאן על הערת התשובה, שמה החזרה הזאת, העניין הזה, נחשוב שהוא כתב את זה לפני 100 שנה, אולי יותר מ-100 שנה. צריך לדעת שהרב קוק כתב כספר רק את שלושת הפרקים הראשונים של אורות התשובה. אחרי זה כל מיני, לא כל מיני, אבל זה ליקוטים ודברים אחרים וכולי. אבל בכל אופן הוא מתייחס לפה, הוא מדבר פה, הוא נותן את הדעת על העניין הזה. כפי שאמרתי, אני רוצה, אני שואל, יש שאלות, הערות? למה?
ואם כן, עדיין נזכיר רק בסוף, ולא להיות מוטיב חוזר. למה רחל
אימנו? כן.
שורה
כאן. אז תכף, תנו ליהודי לדבר. כה אמר השם, פסוק י' ד', קול ברמה נשמע, נאי וכי תמרורים. רחל מבכה על בניה מענה להינחם על בניה כי איננו. כה אמר השם, הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יששכר לפעולתך. נאום השם ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים לגבולה. ואז שוב, שמוע שמעתי אפרים מתנודד, יסרטני ויבשה, אחרי שובי ניחמתי, בושתי וגם נחלמתי, הבן יקיר לי אפרים, וכו' וכו' וכו'. שואל ידידינו רבי יצחק גליק, מה הפשט בעניין הזה וכו' וכו'. אם היה מגיע לנו, כבר עכשיו שתהיה גאולה, זה היה קורה. הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול, וכו' וכו' וכו'. למה התוכנית לא התממשה? למה התוכנית לא התממשה? למה זה לא קרה? למה בפועל זה לא קורה? כל פעם אומרים כך, אחרת וכו' וכו'. מה מפריע למימוש של הדבר הזה לבוא לידי ביטוי? עומדת רחל ואומרת לריבונו של עולם, תשמע, יש לך עקרונות. עם ישראל כנראה עוד לא נכנס סופית למשבצת של העקרונות האלה. אבל תוותר לנו. גם אני ויתרתי. הגיע לי בעל אחד, קיבלתי בעל אחר. לא בדיוק סימפטי, תארו לעצמכם, הייתם, בא פה איזה עברי חשוב או איזה רם, מציע לאיזה בחור לצאת עם איזה גברת בדייט, הוא יוצא איתם, מסכמים את הכל, בסוף הוא בא לחתונה, יש מישהי אחרת. מה הוא אומר? נראה לנו משהו די מפחיד. אני רואה שיש לך מה להגיד את זה, אבל החלטת לשתוק. כן, בסדר, אנחנו מכבדים את זה. אז ממילא זה מה שקרה, באה רחל ואומרת, ריבונו של עולם, לא באתי בטענות, אני ויתרתי על כל העניין, אולי תוותר גם לנו, אולי תיתן לנו איזשהו עניין, תתנהג איתנו במידת הרחמים. והמדרש הידוע באותה שעה, אני קורא ב-12, קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, גלוי לפניך, שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים, וכשהשלימו אותם 7 שנים, והגיע הזמן נישואין לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי, בשביל אחותי, והוגשה לי הדבר עד מאוד, כי נודע לי העצה, והודעתי לבעלי, ומסרתי לו סימן, שיקיר בני ובן אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני, ולאחר מכן ניחמתי בעצמי, וסבלתי את אהבתי, וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ולערב חילפו אחותי לבעלי בשבילי, ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיהיה סבור שהיא רחל. לא מצאנו אי פעם שיעקב בא לרחל בטענות למה העבירה את הסימנים ללאה. ולא דבר שנכנסתי תחת המיטה, שהיה שוכב עם אחותי והיה מדבר עימה והיא שותקת, ואני משיבתו על כל דבר ודבר, כדי שלא יכיר לכל אחותי, וגמלתי חסד עימה, ולא קינאתי בה, ולא הוצאתי לחרפה. מה אני שאני בשר ודם, אפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתי לבושה ולחרפה. אתה מלך חי וקיים, רחמן, מפני מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית בניי, ונערכו בחרב, ועשו עדים בם כרצונם, מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ואמר, בשבילך רחל אני מחזר את ישראל למקומה. כה אמר השם, נעים מיני קולך מבכי, בעינייך מדמעה, וכולי וכולי. יש תקווה לאחריתך. אם אנחנו טוב, יש פה מלבין וכולי. אם אנחנו מסכמים, אני אומר שוב, מה אני אגיד שזה, שהדברים הם נפלאים, אבל מה אני יכול לעשות? באמת אני חושב שהדברים הם נפלאים. אני חושב שמי שבא לראש השנה, לא מכיר את ההפטרה, הוא בדרך כלל, הראש שלנו בנוי על זה שמחפשים קשר בין הקריאה לבין ההפטרה. והוא מנסה למצוא איזשהו בין הקדל, תצחה, רחל וכו' וכו'. אני חושב שפה אנחנו הולכים בדרך המלך, וזה נותן כיוון לעבודת היום. זה נותן כיוון לעבודת היום, גם בשבוע שעבר. לקחנו את ההפטרה, ובעקבות חז"ל, ראשונים ואחרונים וכו', ניסינו לתת לה איזה מעמד בעבודת היום. איפה התפילה תופסת פה? זה מה שדיברנו פה, אם זה היה תפילה, זה תשובה. זה עניין של קיבוץ גלויות, זה עניין של להעמיד את הדברים על מקומם, וכל ראש השנה מקבל איזה... זה לא סתם קוראים פה כי אין משהו, אני יודע זה מתנגן טוב, אלא יש פה מהות, יש פה תוכן, יש פה עניין שמספרים לנו מה בדיוק קורה ומה מתרחש, ועכשיו ברור לי שאם כל אחד ילמד את הפרק, הוא יבין בו דברים אחרים, ובטח אם הוא ילמד את שני הפרקים האלו עוד לפני ראש השנה, כשיקראו את ההפטרה, אתה במקום אחר, אתה מבין מה רוצים ממך. חז"ל לא עשו תקנות סתם, התאים להם, אמרו להם פה ושם. כל תקנה היא בסייעתא דשמיא הגדולה, וראינו היום מה יש לנו פה בדבר הזה. בעזרת השם, בשבוע הבא, אני מקווה שנוכל להתבונן בהפטרה של יום הכיפורים בבוקר. לא נעסוק ביונה, כי זה כבר שייך למערכת אחרת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.